אנחנו ממשיכים בלימוד אורות בחלק הנקרא אורות התחייה בפרק סמך ח' בעמוד צדיק ו'. בפרקים האחרונים עסקנו בהתגלות סתרי תורה באחרית הימים. ובאחרית הימים יש עוד תהליך, התשובה. כן, כבר, כך אומר הרמב״ם, הבטיח הקדוש ברוך הוא שבאחרית הימים ישראל עושים תשובה ונגלים מיד. אם כן, יש קשר כנראה בין שתי התופעות, שתיהן קשורות לאחרית הימים, גילוי סתרי תורה ותשובה. מה זה אומר? שאין תשובה בגלל שאין גילוי סתרי תורה. כלומר, כשהנפש של הדור היא ראויה לגילוי עליון, ואיננה מקבלת את הראוי לה, לכן, אז מתגברת החוצפה של הדור, חוצפה לעקבות משיכה. כן, החוצפה היא תולדה, אם כן, של איזשהו חסר, איזה חסך בנפש שצריך לבוא לידי מילוי. כן, וזה מה שכותב כאן הרב, התשובה הנובעת מאור סתרי תורה. רואים פה שהרב מלוקח את זה כהנחת יסוד ברורה. כדי שיחזרו בתשובה צריך אור סתרי תורה. יש במדרש הגדול שבפרשת ויקהל נדמה לי, שהיה דוד מקהיל קהילות ומלמדה מעשה מרכבה. דבר קצת מוזר, מעשה מרכבה מלמדים רק ביחידים. אבל היה מקהיל קהילות ומלמדם סתרי תורה ומחזירן בתשובה. יש פסוק, על המדה פושעים דרכיך. מה זה דרכיך? הדרכים זה דרכי השם, זה סתרי תורה. וחטאים אליך ישוב. עכשיו, יש כמובן הבדל בין לימוד סתרי תורה לבין אור סתרי תורה. תודה רבה, יעבדוך עמי. הרי סתרי תורה, זה נמצא בספרות הקבלה. ספרות הקבלה קשה לה להתקבל על הנפשות השכיחות. כלומר, גם כשזה נפשות גדולות, אבל הסגנון שבו דברים נאמרים איננו עשוי לרומם את האדם. לעומת זה יש הערה הנובעת מסתרי תורה, אור סתרי תורה, למשל ספרי הרב קוק. האם ציינתי שהיום זה הילולה של הבבא סאלי? לא. אני מציין, היום זה הילולה של הבבא סאלי. זכותו יגן עלינו. אמן. מכך, יש תשובה שנובעת מאור סתרי תורה, שזה כתבי הרב קוק. המתעוררת מתוך היגיון פנימי. המתפתח ממעיין החי במעמקי הנשמה. הכולל כל יושר וכל היגיון, כל מוסר וכל חוק ומצווה. גדולה ונשגבה היא באין ארוך מכל תשובה פירתית, היוצאת מתוך חשבונות הנפש הקטנים הפרטיים, שאין בהם אלא מקומם, שעתם ופרטם, ולא חזיין לחפאה על כל עובדין, ואינם ראויים לחפוד או לחפר, הכוונה, על כל המעשים. כלומר, מה זה חשבונות פרטיים? למשל, אדם עושה תשובה, כי הוא יודע, תודה רבה, יעבדוך, כי הוא יודע שהוא עבר עבירה, ועבירה זה לא בסדר לעבור עבירה. אז יכול להיות שיש לו חשבונות של גיהינם, לא רוצה גיהינם, או ייסורי. יכול להיות שיש לו חשבונות של הלחץ החברתי, או של מוסר כליות, או של סתם הצורך להיות נאמן להלכה, או אפילו הכרת טובה לקדוש ברוך הוא שנתן לו חיים והוא מרד בו. כל הדברים האלה הם דברים אמיתיים, אבל קטנים ופרטיים. בגלל שמה שמוביל את האדם איננו הנקודה העיקרית, שזה לדעת את השם. וכל זמן שיש עבירה, יש עיכוב בדעת השם. אז מי שמגמת החיים שלו היא לדעת את השם, אז ממילא הוא עושה תשובה, כי הוא רוצה לדעת את השם. ולדעת את השם צריך בשביל זה אור סתרי תורה. מובן? לכן אומר הרב, אם אתה מדבר על התשובה שבאה מפני אור סתרי תורה, זאת אומרת תשובה שמביאה לעולם את דת אלוהים השלמה, המקיפה את כל המציאות, התשובה הזאת היא הרבה יותר שורשית ואמיתית, משום שהיא נוגעת בסדר העולם. פעם שמעתי מישהו שאמר שהקדוש ברוך הוא ברא את הריאליה. הריאליה. את המציאות הריאלית. לא רק תיאוריות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הריאלי. כך שאם האדם מתחבר לריאליה, בסופו של דבר הוא גם מתחבר לקדוש ברוך הוא. יש סד אמת בזה. כן, כמו שראינו גם במהר"ל, שאומנם המצוות, השכר שלהם זה לעולם הבא. אבל התורה זה גם בעולם הזה. מדוע? כי התורה היא סדר העולם. אז זה ודאי סדר העולם הזה. אז דרך סדר העולם הזה אפשר להתחבר לתורה. כן.
אבל חיבור לריאליה זה רק משלים לחיבור לשם. הבנות שלנו על חיבור.
מה?
הבנות שלנו בחיבור.
מה בעיה להיות מחובר לריאליה?
לא, אם אתה מחובר לריאליה, אתה לא מחובר. אתה מחובר למשהו שהוא משל.
כמו שהוא משל למציאות עליונה. לאו דווקא. הוא השתלשלות של מציאות עליונה. כלומר, זה העולם העליון והעולם התחתון, הם לא כמו משל ונמשל. אלא הם שורש וגילוי. הבנתי מה שאתה אומר, אז אני מסביר לך. יש כמה פרשנויות בזה. הפרשנות של המקובלים היא שהעולם הזה הוא השתקפות של העולם העליון. ואז יוצא שכשאתה מחובר לריאליה, אתה מחובר אל סדר העולם. לא סתם אל משל, אל איזה אלגוריה. כן?
מה יכול להיות אפשרות חוץ מה שעכשיו אמר, השתקפות של העולם
העליון? הוא הציע למשל שהעולם הזה הוא משל לעולם העליון. אז אין קשר מהותי.
משל?
משל, כן. למשל, כשאנחנו מדברים על יד. אז מישהו שאומר, יד השם זה דבר אחד, ואנחנו משל, היד שלנו היא משל ליד של מעלה. אבל לא שיש קשר מהותי. ושערות אחרת היא לומר שיש יחס בין יד של מעלה ליד של מטה. כן?
יש קשר מהותי, בעצם
שיחה
אמיתית, יש
שיטות שונות בזה. כן, לא קשר.
אני
אומר שיש שיטות, כלומר, תראה, צריך מאוד להיזהר, לא לחשוב שבגלל שמישהו חושב אחרת מאיתנו אוטומטית הוא כופר בעיקר. לא, לא אמרתי שאין קשר בין אדם לבורא, שיפי השיטה הזאת אין קשר בין אדם לבורא. השאלה אם יש קשר בין העולם העליון לתחתון, זה שני דברים שונים. לא, העולם העליון זה לא הבורא. מה קשה?
אמרת שאדם יכול להיות מחובר לריאליה שבדיושלב. כן. דרך העולם הזה זה כביכול כן. הקדושה שבחול.
למשל, כן.
אז מה קורה? למה הוא מחובר כשהוא לא מחובר לריאליה? הוא גם כן מחובר למשהו, וגם המשהו הזה שהוא מחובר אליו.
כן, אבל
אין... דמיונות זה גם...
כן, אבל כיוון... אבל הריאליה זה... הריאליה זה התוצאה האחרונה. זה העולם הזה. וסוף מעשה, סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אורך אומר הרמח"ל, תחילת המחשבה, סוף המעשה. זאת אומרת שכשאתה מחובר אל הריאליה, אתה מחובר יותר אל הכוונה השורשית, מאשר כשאתה מחובר לשלבים אמצעיים. כן.
זה יוצא לפי זה של יסודת התורה. אדם שיושב בכל אלפי החיים שלו ולא יוצא אל החור
ולחיים הרעצים, כאילו
שהוא מפסיד את הקשר
האמיתי. יוצא לפי זה שאדם שנמצא כל הזמן במגדל השן שלו, אז הוא הפסיד משהו מדעת אלוהים. היה לנו מקרה כזה מובא במסכת שבת, על אדם שדווקא המקובלים מאוד מעריכים אותו, רבי שמעון בר יוחאי. הוא ישב 12 שנה במערה, יצא החוצה, ראה אנשים שחורשים את האדמה, אמר, וואה, מה זה צריך להיות? מניחים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה, שרף אותם. יצאה בת קול, אמרה לו, להחריב עולמי יצאתם? כלומר, אתם לא למדתם נכון. אתם צריכים עוד קורס. חזרו 12 חודש. למה? אמרו, משפט רשעים בגיהינם, 12 חודש. אתה מבין מה שאומר רבי שמעון? משפט רשעים, זה רשעות. לשנוא את העולם הזה. אז למדו עוד 12 חודש, יצאו, הסתדרו. בסדר?
סליחה.
כן, כלומר, לפעמים יש איזה צ'ופצ'יק שחסר בעבר. כן.
מה המשפט הזה? זה הרשעות לשנוא את העולם הזה?
כן, ודאי. הרי אמרו, כשיצאה בת קול ואמרה, לאחריב עולמי יצאתם, חזרו למערה. אז כמה זמן לחזור למערה? בת קול לא אמרה. אבל הם עשו איזה חשבון. אמרו, מן הסתם 12 חודש. משום שמשפט רשעים וגיהנם, 12 חודש.
אז מכאן
אפשר
לומר שזה... מה
המילים
המדויקות שאמרו?
מה?
מה
המילים
המדויקות שאמרו?
המילים המדויקות שאני אמרתי. שכשהם יצאו מן המערה, יצא בת קול... מה? לכן אמרתי לפי זה, לפי השיפוט הזה, הם הבינו שזה רשעות לשנוא את העולם הזה.
זה
שערויה,
זה חיובית. וכל הפלגים ש...
אז זה בדיוק מה ש... זה בדיוק מה שהוא שאל לפני כן. נכון, וזה בדיוק מה שאני אמרתי. זה במסכת שבת, דף למד ג' עמוד ב'. בבקשה.
יש לי שאלה
שנייה. מה? כן.
אני מנסה להבין, אז... כי אני יודע שיש את הריאליה, ומה שאני מבין שזה הצד השני של הריאליה, בטלתי זה הדמיונות, המחשבות שלי. המחשבות שלנו, כי הן יכולות להיות רחוקות מהשם, הרבה פעמים אדם מדמיין שהמחשבות שלו זה החלק היותר...
כן, זהו.
אז
יש צד כזה, ויש צד כזה. כלומר, יש צד לומר שבמחשבה אני מתחבר אל המחשבה העליונה. ויש צד הפוך, שאומר שדווקא בריאליה אני מתחבר אל המחשבה העליונה. כלומר, עולם היהדות הוא מספיק רחב כדי להכיל בקרבו את ההתבוננות הזאת ואת ההתבוננות הזאת כאחד. אנחנו לא בלעדיים. לא, יש צד לזה וצד לזה. זה כמו שהמהר"ל אומר, הכל הולך אחרי ההתחלה. והכל הולך אחרי החיתום. והכל הולך אחרי האמצע. לא? כלומר, כשאומר, יש מחלוקת בגמרא בשביל מי נברא העולם. האם בשביל אדם הראשון? או בשביל משה רבנו? או בשביל המשיח? זה ההתחלה, זה האמצע, זה הסוף. אתה אומר בשביל הסוף. אתה רגיש יותר לממד של הסיום, מה שרואה את ההשלמה. ככה זה נראה לך. כן.
אבל הרשימה בעצם במהותה...
כלומר, זה לא שמה שאתה אומר הוא לא נכון. אבל הוא רק אחת האפשרויות של התבוננות על המציאות.
כשאתה עושה משהו, אתה עושה בשביל הסוף.
כן, כשאתה עושה משהו, אתה עושה בשביל הסוף. כשאתה עושה משהו, אתה מסתכל על זה שזה מכוון כלפי הסוף. לכן, מבחינתך, אתה רואה את הערך העצום שיש לסיום יותר מכל ההתחלות.
אתה אומר שגם התהליך חשוב, שגם התהליך...
אני לא אמרתי שגם התהליך חשוב, אמרתי שאתה רואה את צד הסוף. לא אמרתי שאתה לא צודק, אני רק אמרתי שזה ממד מסוים של הסתכלות.
ועוד שאלה, הנשמה במהותה לא טוב לבריאה בזה.
הנשמה לא נוח לה בעולם הזה, נכון, אז מה? כן, אבל זה החטא שלה.
אז זה צריך להיות בעולם הזה?
כן, הרי אתה יודע, כתוב, יש בגמרא דיון בין רבי, בין בית הלל לבין בית שמאי. נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא. התווכחו שנתיים וחצי. כנראה שלוקח שנתיים וחצי להביא ראיות לכאן ולכאן, זה לא שאלה פשוטה. בסוף הגיעו למסקנה, נוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשה, ויקה דאמרי ימשמש במעשה. נשאלת השאלה, איך בכלל בית הלל ובית שמאי הגיעו בכלל לדיון על זה? הרי כתוב מפורש בתורה, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז מה זה הוויכוח הזה? ועוד המסקנה, שהיא דווקא שלילית. כן? אלא אם תשים לב, הדיון לא היה אם טוב לא לאדם שנברא, או טוב לא שלא נברא. המילה טוב לא הוזכרה. אלא אם נוח. אם נוח לו שלא נברא. והתשובה היא שבאמת יותר נוח.
אבל אם נוח, אז טוב.
רגע, לא, אבל יותר נוח, מצד הנוח, באמת ההתמודדות של העולם הזה דורשת מן האדם מאמץ, זה קשה. לכן נוח לו, שלא נברא, אבל מה טוב לו שנברא. כלומר, יש הבדל בין נוח לטוב. ברור? למשל, למה הדבר דומה? לאדם שמאוד מאוד מאוד רוצה להתגייס לצנחנים. כי הוא מאוד מאוד רוצה לצנוח. והוא עושה מאמצים, מפעיל פרוטקציות, מתכונן, פה, שם, וזה. בסוף מגיע. מגיע סוף סוף היום המאושר, הוא צריך לקפוץ מהמטוס. מה עושים? ידוע, מוחפים. למה? כי יש רתיעה טבעית. אותו דבר לגבי הנשמה. הנשמה יעודה להיות בעולם הזה, אבל יש לה רתיעה טבעית. כן, מה? רתיעה נשמתית.
אין זה נכון שבעולם אומר לנו שהדרך האידיאלית שהדרך חשובה לא פחות, ואפילו
הרבה
פעמים יותר
מהתוצאה. אז אתה רגיש לממד הזה. כלומר, הוא רגיש לממד של הסיום. אתה רגיש לערך של התהליך.
רוב העולם מגיעים לתוצאה, רוב העולם, כולל אותי. ואז אני, ככה אנשים לומד, וזה המהפך שבעצם, העולם אומר, לא, תוצאה חשובה כן, אבל הדרך חשובה לא פחות ולא אפילו יותר.
כן, אז אתה רגיש עכשיו, דרך הלימוד שלך, לממד השני, והוא הערך של התהליך.
זה לא נכון?
לא אמרתי שזה לא נכון, אמרתי שזה אפילו שאתה אפילו רגיש לדבר נכון. רק אני אומר שהוא ממד אחד של ההתבוננות. רגע, יבוא עד אחד שלישי שיגיד לי שהכל הולך אחרי ההתחלה וזה יושלם. כן. כדומה שאר
אמר,
נוח
לו, לא נוח לו, הרבה דבר האלה. הרבה שמסביר שכשאדם עובד השם, רוצה עובד השם באמת, אז בעצם אדם עובד ומתמות יגיע, ואז הוא מגיע לבחינה של הגעת המצדה תמיד, ואחרי זה הוא ממשיך ממשיך, ואז מגיע מצב
ש... סליחה, אבל עכשיו, השאלה לא לגיטימית. כן, זה הרחבה מעבר לפרופורציה. היית צריך לדעת את זה לבד. כן, בבקשה.
המילה אידיאלית שהרב משתמש בה, זה מחשבה או שזה הביטוי שאנחנו רגילים להשתמש בו כריאלי לצורך? כאילו, היגיון כמובן שלנו.
מה פירוש המילה היגיון פה בפסקה?
אני משתמש את זה פעמיים במשפט הארוך.
למה פעמיים?
בסוף זה משפט
הארוך
זה היגיון
הפנימי, ואחרי
זה כל יש
לנו
כל היגיון.
כן, אז פה יש שתי משמעויות למילה היגיון. בפעם הראשונה, כשהרב אומר, התשובה נובעת מאור סתרי תורה, מתעוררת מתוך היגיון פנימי, זה מלשון הגות, הגות הלב.
המחשבה.
המתפתח ממעיין החי, מעמק הנשמה, הכולל, אחר כך כל יושר וכל היגיון, זה במובן של לוגיקה. כן? כלומר, המילה היגיון, יש לה שתי משמעויות, לפחות בעברית. כן? אז זה פה, היגיון השני, זה הלוגיקה. כן? כי פה מדובר על ענף, הרי הלוגיקה היא ענף של החיים הרוחניים. מה שאין כן, ההיגיון הפנימי, הגות הנשמה, זה הממד הכולל. טוב, אז טוב שעשית כך, שהחזרת אותנו אל הטקסט, ואז נוכל שוב ללמוד את דבריו של הרב קוק. התשובה נובעת מאור סתרי תורה, המתעוררת מתוך היגיון פנימי. כלומר, זה שאדם חוזר בתשובה, לא מפני כל החשבונות הפרטיים, אלא מפני שהוא קרו לדעת את השם.
ומה?
קרו לדעת את השם. ולא רק הוא עצמו אלא הדור בכלל, הן קראו לדעת את השם. אז התשובה הנובעת מאור סתרי תורה מתעוררת מתוך היגיון פנימי, מתפתח ממעיין החי במקן נשמה, כולל כל יושר וכל היגיון, כל מוסר וכל חוק ומצווה. כלומר, ברור שאם יש קריאה כזאת אל האדם לתשובה של סתרי תורה, אז ממילא הוא יהיה מוסרי והוא יקיים מצוות וכו'. מה, איך האדם מגיע לזה? מה מביא את האדם לקריאה הזאת?
מה זה אור סתרי תורה?
מה זה אור סתרי תורה? כן, זה, כן, התשובה היא שהוא מגיע לזה בגלל שאור סתרי תורה פועל בעולם. כן, בחרית הימים יש התגלות, וההתגלות הזאת שולחת את ההקרנה שלה. ההקרנה שלה גורמת לבני אדם להתעורר לתשובה. עכשיו, ההתעוררות לתשובה, לפי הרב קוק, כוללת גם את המעשה הציוני. זאת אומרת, הרצל, גורדון, בורוכוב, כל החבר'ה האלה, הם מתעוררים למה שהם מתעוררים, כי הם רוצים ללמוד סתרי תורה. זה מפתיע, כן? אבל זה מה שהם רוצים באמת. ואי אפשר לעסוק בסדרי תורה בלי מרחב של החיים, והמרחב של החיים זה כולל גם את השיבה לעצמאות המדינית ועוד כל מה שמתלווה לזה. התשתית. התשתית היא צריכה להיות רחבה ביותר, וזה השבת המלכות. וזה עושה כדור. כן? עכשיו, מתוך כל הנשמות האלה יש גם התעוררויות פרטיות של אנשים שמודעים יותר למה שקורה בדור, ולכן הם רוצים גם לחזור בתשובה, ממש, בכל המובנים.
מודעים מה שקורה בדור מבחינה
הם מבינים שזה דבר השם שחוזר אל עולמו, הם מבינים שהשכינה חוזרת לציון.
לא על פי הגדרות שאתה
קורא, אבל יש מי שמבין ויש מי שלא לגמרי מבין. כלומר, יש מי שמבין באופן היקפי.
שהשם,
אבל יש מי שמבין באופן ממוקד. ברור? אבל אלה ואלה עסוקים בתשובה. יש אלה שעסוקים בתשובה חילונית, יש כאלה שזה מגיע אפילו עד כדי קיום מצוות. אבל זה לא מתוך חשבונות פרטיים, אלא זה מתוך רצון להיפגש עם דבר השם שבדור, שזה אור סתרי תורה. מובן?
היפים, זכור לי
מה
בסוף הרצל?
מה? האם הרצל בסוף למד סתרי תורה? לא נראה לי. לא נראה לי. עד כמה שאני זוכר, הוא לא למד.
הוא לא למד סתרי תורה?
לא, הוא לא הגיע
למד. זה דבר השם, אמרת סתרי תורה, זה דבר השם שבדור.
כן, אז יש לו תחושה אינטואיטיבית שהדבר הזה, הוא במרכז העשייה, זה פועל עליו. אבל השאלה, עד איזה דרגת רזולוציה זה מגיע? יש מדרגות בזה.
זה דבר רב, זה צלנו לחובת, אולי גם תשובה, כי כל הדור...
אז כל הדור כולו עסוק בתשובה, נכון, נכון. לפי זה גאולה תלויה בתשובה במובן הזה. כן, כלומר, ושבת עד השם אלוהיך, זה לשוב לארץ ישראל. עשינו את השלב הזה, יש עוד כמה שלבים אחר כך, כן? ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו ועשית כל מצוותיו, יש גם זה. ואחרי יש בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, בפרק למד של ספר דברים, יש שלושה שלבים שמה של תשובה. הראשון, יצאנו ידי חובה, במידה מסוימת. אם כן אומר הרב, התשובה נובעת מאור סתרי תורה, מתעוררת מתוך היגיון פנימי. המתפתח ממעיין החי במעמקי הנשמה, הכולל כל יושר וכל היגיון, כל מוסר וכל חוק ומצווה. גדולה ונשגבה היא בין ארוך. מכל תשובה פרטית היוצאת מתוך חשבונות הנפש הקטנים הפרטיים שאין בהם אלא מקומם שעתם ופרטם ולא חזיה נחפה על כל עובדים. כלומר יש תשובה פרטית. ולא חזיין, כפי שתרגמתי בתחילת השיעור כשעדיין לא כולם הקשיבו, ולא חזיין אינם ראויים לחפות על כל המעשים הרעים שאדם עשה. כן? יש לעומת זה תשובה כוללת שחזיה לחפה על כל עובדים, שראויה לחפות על כל המעשים של האדם, ושהיא חוזרת אל שורש החיים של האדם. כן. אז יש מדרגות שונות של תשובה. כן, בבקשה.
תשובה, אם אדם חוזר בתשובה מתוך מחשבה, לא על עצמו, אלא תחושה שעם ישראל, זה מה שעם ישראל צריך לעשות.
כן, אז
זה כבר... זה ניצוג של תשובה, זה מחשב, או מה זה...
זה עניין של הגדרה. יש עניין של הגדרה. מה הוא מצפה מעם ישראל גם? זה לא כך פשוט. נגיד, תיקח לדוגמה, זה דוגמה שאני רגיל להביא כשאנחנו לומדים מלכות תשובה בחודש אלול. אדם שהוא טייס קרב, באיזה תשובה הוא עסוק? בתשובה הכללית או בתשובה הפרטית? בתשובה הכללית. כי הרי זה שיש טייסי קרב, זה לא בכתוב בשולחן ערוך, אבל זה כתוב בתורה בכללה, כן? שעם ישראל צריך שישלוט בארצו, לא? זה חלק מהתנאים המאפשרים את שיבת השכינה לציון. אבל הוא יום אחד שומע קלטת שאומרת לו שאין משמעות לחיים שלו אם הוא לא יניח תפילין. הוא משתכנע מבעל הקלטת, ואז הוא יורד מהמטוס, והוא מחליט שמכאן ואילך הוא מניח תפילין ולא חוזר למטוס. אז הוא הגיע עכשיו לתשובה פרטית. אז הוא נפל. מתשובה כללית.
שלכאורה זה...
לתשובה פרטית. מה? כלומר, הוא היה שייך לספירה הרבה יותר גדולה, מבחינת העניין שאליו הוא שייך, והוא ירד לחשבונות פרטיים. כי הוא מבין שהוא חייב להניח תפילין אם הוא רוצה לתת משמעות לחיים שלו.
ברגע זה הוא צריך לחזור לתשובה.
ואז הוא צריך לעשות תשובה על התשובה הזאת. זאת אומרת,
עכשיו... אבל יש לי את ההסקרב בין אדם
הזה? מה?
הכוונה היא שהוא גם
יניח תפילין וגם יתר. אם הוא מבין שמכיוון שהוא שייך לתשובה הכללית של אור סתרי תורה, הדבר הזה מחייב מתוך כך שהוא יניח תפילין, אז זה אחלה. הנחת התפילין שלו היא עולה פי כמה וכמה במעלות הקודש. לא? אבל אם זה הנחת תפילין שבאה לעומת התשובה הכללית, יש איזה עיוות בסיסי בתשובה הזאת. זה מה שהרב אומר כאן. כן, של החשבונות הפרטיים, שאין בהם אלא מקומם שעתם ופרטם. כן? עולם שנה נפש. ולא חזי הנחפה על כל עובדים. ים התשובה הגדול, בהמון גלה, הוא רק אותו השטף, הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם, ההולכת ומהירה מתוך הרקה, רזה עולם, אשר בסודות התורה וחוכמת הרזים וכל ההופעה הרוחנית, וכל אוצר השירה וההיגיון אשר במאור התורה. אל אורה זו מייחל ישראל, ובאור גדול זה יראה אור גאולה ופדות עולמים. שובו אליי, כן, לא שובו אל עצמכם, שובו אליי, והשובה עליכם. יש בחז"ל מדרש מעניין, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. ואז החוכמה ענתה, חטאים תרדוף רע. זה מאדם שחט, הרע רודפת אחרה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, ענתה, הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה יביא קורבן ויתכפר. אבל בדרך כלל קורבן יש על שוגג, לא על מזיד. יש גם קורבנות על מזיד, אבל בעיקרון קורבן על שוגג. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר, מה אתה אומר? לא נכון, זה לא מה שהיה מעניין. הציטוט שלך הוא מעניין. אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא אמר יעשה תשובה.
יעשה תשובה ויתכפר.
זה לא מה שכתוב.
אז מה מעניין?
לא, אני אסביר לך למה. אתה תראה, כשאתה תשמע את מה שבאמת אמר הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את ההבדל. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר ישוב אליי ויתכפר. כן? מה ההבדל בין יעשה תשובה לבין ישוב אליי? יעשה תשובה, זה בדיוק התשובה הפרטית שדיברנו עליה. הוא צריך לצאת ידי חובת התשובה. יש הלכות תשובה, לא, הוא צריך לשים וי. עשיתי תשובה. כן, עשרת ימי תשובה, כן, זמן אלול ממשמש הוא בא. איך זה ראשי תיבות תמוז, לא? זה זמן תשובה ממשמש הוא בא. כן, אז צריך לעשות. יש לו כל מיני דרשות, בכלל, ועכשיו ברדיו כל חיים מעלים בזה. אבל יש, ישוב אליי, זה הכוונה שהמוטיבציה לתשובה זה לדעת את השם. כלומר, הוא רוצה סתרי תורה. הוא רואה שהוא בלי לחזור בתשובה, סתרי תורה לא ייכנסו בליבו. מובן?
למה שוב? מה?
השאלה הייתה, מה יעשה החוטא? שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? חוטא זה יחיד. כן? אז אמר הקדוש ברוך הוא, ישוב אליי.
אז איפה פה אנחנו רואים כללי ולא פרטי?
לא, זאת אומרת שהמטרה היא אור סתרי תורה. כלומר, במה עוסקים סתרי תורה? בקדוש ברוך הוא. נכון? איך אומרים? אני חושב שזה הגאון מוילנה שאמר שהקבלה זה הפשט. למה? כי במה שקרה תורת הנגלה, הקדוש ברוך הוא מסתתר. בתורת הנסתר, שם הוא גלוי. אז זה הפשט. אז זה כן, ישוב אליי. בבקשה.
מה זה חירות עולם?
מה זה חירות עולם? חירות עולם זה הכוונה החירות שביסוד העולם. אני אסביר את זה כך. העולם שאנחנו רואים לפנינו הוא מלא חוקים. החוקים משעבדים. כן? תפוח נופל, לא עולה. כן? שהוא נושר, הוא נופל ולא עולה. המים רטובים ולא שורפים. יש איזה בעיה, כן? יש איזה עבדות. אבל כל זה נובע מחירות קדומה, שהלכה והתגבשה ונהייתה חוק. כשהאדם עוסק בסתרי תורה, הוא עוסק בחירות המקורית שלפני החוק. ואז האדם יכול לאמץ בקרבו אהבה כזאת לחירות שמשחררת אותו גם מכבלי הטבע וגם מכבלי החטא. זה מה ש... החירות שגנוזה בעולם. זה נקרא חירות עולם. או אם תרצו, בקבלה זה ספירת הבינה. זה הוא מתכוון. בבקשה. לכן, מה שאומר הרב, שהחשבונות הפרטיים שייכים לעולם, וסתרי תורה שייכים לחירות עולם, הנובעת מרזי עולם. כן. חרקים זה... חרך זה, פט, זה סדק קטן שדרכו אפשר להסתכל.
למה דווקא חרקים?
למה דווקא חרקים? איפה כתוב? כן, זוך הרכי, כן, הרכי רזי עולם. יש לפעמים אור שנגלה בין חרסים. אתה יודע, פעם בתנורים היו עושים, שמים חתיכות חרס כדי להגן מפני הגחלים, ואז יש אור שאדם יכול לראות לא באופן ישיר, אלא דרך החרכים שיוצאים. כן, וזה האופן שבו סתרי תורה מתגלים. בגלל שהקדוש ברוך הוא בעולמו גם מסתתר וגם מתגלה. אם יש רק גילוי או רק הסתר, אין לך ידיעה. מובן? לכן צריך מציץ מן החרקים. ראיתי? מה? כן, למשל תראה, הכוזרי אומר במאמר ראשון שהשכינה היא דומה לניצוץ היוצא מהשמש ביום המעונן. כלומר, אתה לא יכול להסתכל על השמש ישירות, אבל אתה יכול לראות איך שהוא חודר מבעד לעננים. ואז זה העדות לכך שיש שמש. זה האופן שסתרי תורה מתגלים באדם.
גם
בשיר השירים
יש
חרקים? כן, כן, זה בדיוק על זה נאמר. כן? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. זאת אומרת, זה דורש ענווה מסוימת. זאת אומרת, אם אדם לא מוכן, רוצה לראות את האור עצמו, אז הוא נופל לגאווה. למשל, היה יהודי אחד באמסטרדם, לפני 400 שנה, היה מלא גאווה. והוא אמר שהטבע זה אלוהים. והוא כותב באחת מהאיגרות שלו, אותו יהודי מלא גאווה, הוא אומר, התפיסה שלי את האלוהות איננה שונה במהותה מהתפיסה של נביאי ישראל, אלא שהם ראו כמבעד לעננים, ואני ראיתי ביום בהיר. לא? כן, לספינוזה. ואיגרת לאולדנבורג, באחת מהאיגרות שלו.
אין לך תפיסה
מהותית
שמה עובדת,
איך התפיסה,
אתה לא יכול לראות
ההפך, הידיעה דרך החרקים היא ידיעה אמיתית. זה כמו שחזל אמרו, שכל הנביאים אמרו שהם ראו את השם. זה סימן שהם לא ראו.
חלקית
עליו. סליחה, תן לי לגמור את המשפט, זה מאוד יעזור. אתה יודע, כדי להבין מה שאני רוצה לומר, כדי לשמוע את מה שאני אומר. כל הנביאים אמרו שהם ראו את השם, אז זה סימן שהם לא ראו. משה אמר שהוא לא ראה, סימן שהוא ראה.
אז זאת פעם, מי שלא ראה, מה שהוא ראה זה
עדיין חלקי. לא, אין פה מושג של חלקיות. כי כשאתה, כי באלוהות, כשאתה מדבר על חלק, זה הכל. יש אחדות. טוב. אז מה שאומר כאן הרב, אני חוזר פה לביטוי. ים התשובה הגדול, כן? בשתי שורות לפני סוף העמוד צדיק וב. ים התשובה הגדול בהמון גלב הוא רק אותו השטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם. כלומר, מה זה בינת הלב? יש הכרה אינטלקטואלית ויש תבונה של הלב. יש מחלוקת במדרש בין רבי אליעזר לרבי יהושע, החוכמה איכן שרויה. שרבי אליעזר אומר החוכמה בראש, רבי יהושע אומר החוכמה בלב. בסדר? שיש חוכמה. אז כנראה שיש חוכמה מיוחדת של הלב, היא נקראת בינה. ודרכה אפשר באופן אינטואיטיבי להשיג דברים שהחוכמה האינטלקטואלית לא תופסת. ובינת הלב, מתי היא נכונה? כשהיא מחוברת לחירות. אין, איך אמרו? אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מה מתחייב מהמשפט הזה? שאין לך עוסק בתורה, אלא אם כן הוא בן חורין. כלומר, אם יש לך אהבה אמיתית לחירות, ויש לך חירות אמיתית בלב, יש סיכוי שתבין את מה שהתורה אומרת. אם לא, אתה עבד. יש הרבה עבדים, גם בבית המדרש. איך מגיעים לחירות הזאת? זה הערה של הנשמה. כי הנשמה היא חירותית ביסודה. כן, ההלכה יכולה לטעות אותך בזה. אבל ההלכה היא ההשלכה, היא לא היסוד, היא לא כל החיים. כלומר, החיים אינם מסגרת הלכתית. ההלכה היא רק כלי קיבול לחירות הפנימית. כן, יש שיר של הרב קוק, מרחבים, מכיר? מרחבים, מרחבים, מרחבים יבטא נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. בסדר?
מנגינה?
האם יש לזה מנגינה? בוודאי שיש לזה מנגינה. מנגינה של הנשמה של הרב קוק. כן? אתה רוצה לכלוא את זה במנגינות. כן. טוב. ים, אז זה מה שאומר כאן. ים תשועה לגדול, בהמון גלב, הוא רק אותו שטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם. ההולכת ומהירה מתוך הרקה, רזי עולם, אשר בסודות התורה, וחוכמת הרזי, וכל ההופעה הרוחנית, וכל אוצר השירה וההיגיון אשר במאור התורה. אל אורה זו מייחל ישראל. כן? ובאור גדול זה יראה אור גאולה ופדות עולמים. שובו אליי והשובה עליכם. שלום הרב, האם הרב יכול לחזור על הכוונה בדברי הרב, ים התשובה הגדול בהמון גלב הוא רק אותו השטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם? כן, אני יכול לחזור על זה. הרב אומר שים התשובה הגדול לעומת נחלים, ים זה גדול, נחל זה דבר קטן, פרטי. אז יש ים התשובה, שזה הכוח הגדול שדוחף בעולם, הוא בא רק מתוך חירות פנימית גדולה, שזה בינת הלב של חירות עולם. בינה, הכוונה להבין, כן, לדעת להבחין את השורשים של הדברים. כלומר, והשורש הוא תמיד חירותי.
הרב, מתוך בינת הלב, רק אסתגור התשובה הזאת.
נכון.
אז איך אדם מגיע לאדם שהוא...
איך אדם מגיע לבינת הלב? על ידי שהוא אוהב את החירות. ומה גורם לאדם לאהוב את החירות? הנשמה שלו. כי הנשמה של האדם היא בת חורין בטבעה. היא אצילה בטבעה. אדם שלא מחובר לנשמה שלו, שלא ילמד סתרי תורה, שיעסוק בתשובה פרטית. נסדר לו מקום בגן עדן, יהיה בסדר, יקבל, יקבל מקום טוב אפילו. סדרו לו, מה? עם קולה. מה? יש אנשים שזה לא בקטע שלהם, מה אני אעשה? אני לא יכול לשכנע עבדים להיות בני חורים. אי אפשר. כן.
אז
כאילו
זה מה
שהרב קורא
לזה? התשובה השכלית היא
נכון. זה קשור לתשובה השכלית, ודאי.
כל הכל הכמות
אתה מעליב אותה? כן.
חוכמה מבינת הלב יותר מחוכמה מבינת המוח, אם אפשר להגיד את זה? זאת אומרת,
בהיבט הזה... במובן הזה, בינת הלב היא מגיעה משורש יותר רגיל.
בינת המוח.
כן. סמך תת. כן, מה? מה קרה?
אוצר השירה, מה הכוונה... מה הכוונה באוצר השירה?
מה זה אוצר השירה?
כל אוצר השירה, כן.
אוצר השירה הוא לא כתוב סתם. וכל אוצר השירה וההיגיון אשר במאור התורה. כן, שמת לב שהמשפט הוא לא נגמר איפה שאמרת. אהו, דבר איך. כן, זה נמצא לי לא. כדי לענות על השאלה שלך צריך לשים לב על מה הוא מדבר. מדבר על אוצר השירה אשר במאור התורה. למה הכוונה? יש, שמת לב, נכנס הפעם לבית מדרש באיזו ישיבה. למשל פה, ראית שאנשים שרים?
כן,
קצת מוזר. האם ראית סטודנט למשפטים ששר את ספר החוקים? נכון? ספר החוקים זה יבש. הגמרא זה גם ספר חוקים, לא? שולחן ערוך, קל וחומר. ואנשים שרים את ספר החוקים. יש משהו מוזר בדבר הזה, מה השתגעו? היה אומר הרב קוק, כשם שיש חוקים לשירה, כך יש שירה על החוקים. ואם אתה לא יודע את השירה של החוקים, אתה לא מבין את החוקים עצמם. כלומר, יש אוצר של שירה שנמצא במאור של התורה.
שדרכו אתה יכול להבין את החוקים?
מלא, גם החוקים מוארים מזה. כלומר, זה חלק מכוונת התורה. כלומר, יש ממד שירי לכללות התורה, שזה כמין הרמוניה כללית. לעומת זה, ספר החוקים של כל מדינה, זה תקנות. כאן צריך לעשות ככה, כאן צריך לעשות ככה וכל. בסדר? בבקשה.
הרב אמר שתפיסה חלקית זה תפיסה של הכל.
בעילות. כן.
ואני שאלתי יותר על האמרות, כי זה לא נראה, זה לא ממש מסתדר עם גדלות שלמות
לאינסוף. אני לא הבנתי מה שאתה רוצה.
יש שאלה, יש בייסורים למרכים.
כן.
זה פעם מדבר שם על גדלות שלמות לאינסוף, אחרי לא תגיע לתפיסת האינסוף. אז זה תפיסה חלקית, שמה שנכנס לתוך הלב...
הבנתי מה שאתה אומר. יעיין הכבודו במאמרי ראייה, בעמוד 507 נדמה לי, באזור הזה שם, יש מאמר שנקרא על דעת השם ומלחמות השם. תסתכל בעמוד הראשון של המאמר. מה? על דעת השם ומלחמות השם, זה האיגרת ארוכה. מה שחשוב לעניינך זה העמוד הראשון של האיגרת. בסדר? וזה יענה על שאלתך. טוב.
כן. יש ככה שירה לחוקים, ואם... מה?
יש שירה לחוקים.
המשך, ואם...
אבל לפי זה, אם האדם חסר אותה שירה, או גם את החוקים לא מבין. יש במסכת מגילה ביטוי קשה. כל הקורא בלא שירה, ושונה בלא נעימה. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. כן? אתה רואה אדם? לא יחיו בהם. חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אדם לא יודע את השירה, זה... כן? או שאתה שר, או שלוקחים אותך מפה. כן? בבקשה.
מי
הפרושה? נו, דבר כבר. מה ההבדל בין שירה לבין נעימה? זו שאלה מעניינת ביותר, השייכת לאותו ציטוט במסכת מגילה. זה אני אומר, אין עניין לדון אפילו בשאלה. כיוון שהדבר הזה הובא רק כדי להבהיר בדרך אגב את הנאמר כאן. נכון? טוב.
יכול להיות שיש בכל זאת דרך לחנך את החירות הנפש?
האם יש דרך לחנך לחירות הנפש? יכול להיות, כן.
מה לאהבת העולם, לאהבת כולם?
כן, אבל זה בדיוק הסוד של האהבה, מה שאתה אומר. באהבה יש פריצה של הפחד. כלומר, אהבת העבדות נובעת מפחד. אהבת החירות היא התגברות על הפחד. עכשיו, יש דבר שאנחנו רואים בכל יום שסותר את ההיגיון, והוא האהבה. כן? איך יכול להיות שאנשים אוהבים? יש פה משהו מאוד לא מובן. בגלל ש... כדי לאהוב, אני צריך לצאת מעצמי ולהיות בתוך השני. איך זה אפשרי בכלל? הרי כבר לייבניץ אמר, למונדות אין חלונות. אנחנו, כל אחד מאיתנו יחידה, סגורה בעצם. אז אני יוצא לפי זה שכשאני בתוך העולם שלי, אני לא בעולם של השני. כך שבאופן אמיתי, האהבה היא דבר בלתי אפשרי. אבל אנחנו רואים במציאות שיש אהבה. אז זה סימן שהאדם יכול להיפתח אל מה שמעבר לו. כיצד זה עובד? אני לא יודע. אבל עובדה, זה עובד. וזה אפשר להבין למה הרוב בני האדם כל כך מפחדים מן האהבה. עד כדי כך שהאהבה נחשבת אצל הרווקים כמוות. כן? איך אומרים? תן לי לחיות ואחרי זה אתחתן. נכון שאומרים ככה? כן, בחברה המבולבלת שלנו. תן לי לחיות, אחרי זה אני אתחתן. נורא. כן. עכשיו על זאת. טוב. סמך תת. זה סמך תת הוא המשך של סמך חת, מבחינה עניינית. התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם. תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. כן, הרבה פעמים אנשים שואלים, מהו הפתרון? שאלה פלונית, בעיה אלמונית וכדומה. במדינה וכו'. יש הרבה בעיות במדינה. ההסבר הוא פשוט מאוד. כי חסר במדינה העיקר. נתאר לעצמנו גוף שלם, שחסר לו רק דבר אחד, לב. אז זה לא עובד. כן, אז אפשר להפעיל באופן מלאכותי את המערכות, אבל הלב חסר. מה חסר בעם ישראל? הנבואה. הרי מי הוא עם ישראל? מה הכוזרי אומר? כן? כוזרי מפורש. מה זה סגולת ישראל? זה הנבואה. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו באנו לכאן על מנת לחדש את התרבות הנבואית. זה מה שהעולם מצפה מאיתנו. כל זמן שהנבואה אינה מתחדשת, העיקר חסר מן הספר. אז יש, שומע, נתינת קרדיט לעם ישראל שהוא עושה משהו חשוב, אבל הוא עדיין לא הביא קבלות. הוא עדיין לא סיפק את הסחורה. לכן, אם אנחנו רוצים לשנות את סדרי העולם, צריך לשנות משהו בסיסי ביסודות התרבות. יש נבואה, זה עולם אחר. לכן אומר הרב, התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שהתרבה בה. מה? איך נגיע לרוח הקודש? לא, הרמב״ם כותב שכבר הבטיח הקדוש ברוך הוא שתשוב הנבואה לישראל באחרית הימים. אחרית הימים זה כשיוצאים מהגלות. זה צריך להיות עכשיו, רואים שזה מתעכב משום מה. אין לנו נביאים, זה בעיה. אני פגשתי כמה אנשים שאומרים שהם נביאים, אבל הם במחלקות סגורות.
אבל הרב קוק הרגיש את השואה מתקרבת.
לא, לא אמר. רוח הקודש, תמיד יש מגדולי ישראל שיש להם רוח הקודש. זה כן. אבל כתופעה, הייתי אומר, ציבורית, רוח הקודש שמתרבה באומה, זה לא כל כך פשוט. שלא לדבר על הנבואה. שזה לצערנו הרב, עדיין אנחנו לא ראינו לפחות נביא. כן.
זה המצב שאני מדבר
אני יודע איך זה בדיוק עובד, אבל יש למשל בספר יואל יש משפט מאוד מעניין, ואחריכן אשפוך את רוחי. לא, זה, בוא נקרא את זה לפנוחו שלא לטעות. יש בספר יואל פרק ג', לא? איך כתוב? והיה, כן, והיה אחריכם אשפוך את רוחי על כל בשר. אני אמרתי איפה זה. אנשים יקשיבו או לא יקשיבו? אני אמרתי פעמיים אפילו, באיזה פרק זה נמצא. למה צריך לעזור פעם שלישית? כן? והיה אחריכם אשפוך את רוחי על כל בשר. וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי. עכשיו, מה זה המדרגות האלה שמוזכרות כאן? אומר המלבים שככל שאדם יהיה יותר צעיר בימות המשיח, כך דרגתו בנבואה תהיה גדולה יותר. הנה הוא מביא. וניבאו בניכם ובנותיכם. מי זה בנים ובנות? אנשים צעירים. אז הם זוכים לנבואה. זקניכם, שהם יותר מבוגרים, חלומות יחלומות. זה מדרגה פחות גבוהה. בחוריכם, עוד יותר צעירים, חזיונות יראו. חזון זה המדרגה העליונה בנבואה. זאת אומרת שקורה משהו באחרית הימים שעומד מעניין, במקום להיות מוארים מן העבר, הרבה פעמים אנחנו קולטים הערות מן העבר. למשל, יציאת מצרים, מתן תורה, זה מאיר בנו. באחרית הימים זה הפוך, אנחנו מקבלים הערות מן העתיד. ואז יוצא שיש התפתחות בצורה הזאת. כן. מה אתה אומר? נו, דבר.
במובן הזה, נגיד, היום בארץ יש ציבור גדול בארץ, שיש בו דרוח מסוימת. שאלה אם הנבואה זה בהכרח איזשהו מסר שאתה צריך להביא, כמו איזה חברת שליחים, או שזה איזשהו משהו כאילו...
הנבואה זה תופעה... הנבואה היא תופעה קולקטיבית. שמתחילה מעלייה תרבותית גדולה ושינוי סדרי החיים, השבת החיים בכלל, ואז אחר כך מתוך ריבוי חוכמה, תורה וקדושה יש גם ציפייה להתחדשות רוח הקודש. למשל הגמרא אומרת שהיו כמה חכמים שהיו ראויים שתשרה עליהם שכינה, אבל לא היה דורם ראוי לכך. זאת אומרת שזה לא יכול להיות רק עניין של יחיד.
דווקא היום,
אולי
לא, כן,
כמו שהרב
אומר, אולי כן, יש
את הפוטנציאל, ואולי כן אפשר להסתכל, אולי לא
אנשים שקלים
להכיר. אתה צודק, יש היום פוטנציאלים, אבל הפוטנציאלים האלה מוקפאים. כן? למה הם מוקפאים? כי יש מי שמקפיא. כן? זה מתחיל מאחד בוושינגטון, זה ממשיך בממשלה, ומקפיאים. מקפיאים את הפוטנציאלים של הנבואה.
חבורות
נבואים
זה אנשים
ש... אומר רבנו אברהם אזולאי. שמעת על רבי אברהם אזולאי? רבי אברהם אזולאי היה תלמידו של הארי. כתב ספר חסד לאברהם. והוא כותב, דע לך, שכשם שאין השכינה בשלמות, כל זמן שאין בית המקדש בשלמות, כך אין השכינה בשלמות, כל זמן שאין ארץ ישראל בשלמות גבולותיה, שהוא מנהר מצרים ועד נהר פרט, וכל אחד מישראל נמצא במקומו הראוי לו הנגדי לחלקו למעלה.
אנחנו
רחוקים
מאוד,
רחוקים מאוד? אני לא יודע. לא, ודאי שאנחנו הרבה פחות רחוקים ממה שהיינו פעם, אבל יש מדרגות בהשראת שכינה. כן? אז אנחנו עסוקים, כמו צריך להבין, ההתפשטות הגיאוגרפית איננה סתם גיאוגרפית. יש לה השלכות על האינטראקציה שלנו עם הנפש. זאת אומרת, מדוע זה חשוב שיהיה לנו כל חלקי ארץ ישראל? כי כל חלק וחלק מארץ ישראל פועל בנפש שלנו משהו אחר. ואם כן, בנפש הקולקטיבית שלנו, אם חסר לנו עבר הירדן, אז חסר משהו. אנחנו לא שלמים, אנחנו לא עצמנו.
אנחנו מהציבור החרדי שגם הוא ראש עצמי. הוא אומר, הוא מרגיש
שלא
התקדמת, אבל
לא
יודע, אני אומר, אין לך את כל
השלמות
הארץ, אין לך
את המקדש. זאת האמת, נו, מה הבעיה? זה לא קשור להשקפה הזאת או אחרת, זאת האמת. חסרים דברים. אנחנו קפצנו קפיצה אדירה, אנחנו הגענו לגאולה. זה לא רע. כן? נגאלנו לפני 61 שנה.
אז רק עניין של הגדרה, הייתי שקיבלת...
לא, זה משהו אחר, זה כמו לפני לידה ואחרי לידה. יש התפתחות של העובר לפני הלידה, יש התפתחות של התינוק גם אחרי הלידה. אבל יש הבדל מהותי בין לפני הלידה ואחרי הלידה. לפני כן זה עובר, עכשיו זה יצור חי. ואנחנו נולדנו. מתי זה קרה? לפני 61 שנה, בה' באייר, אחרי הצהריים. אז זה קרה. נולדנו. אבל גם בתוך אחרי הלידה, יש הרבה דברים צריך לעשות. צריך להחליף חיתולים, צריך לקבל בקבוק, צריך כמובן. כן. הקשר.
כשלא
נהיה את הנבואה,
מה יהיה? איך זה יהיה
ממך משהו? כן, ודאי. הרי ברור שעם ישראל משפיע. מעגלים, מעגלים.
לא, אני אגיע להם משהו משפיע,
כמו שזה היה לפה? לכאורה כן. טוב, הלאה.
ולמה?
מה?
אם אנחנו צריכים לצפת למשיח ולגולה שלנו כל שנייה, כל יום.
מדוע לא פותחים בתי ספר לנבואה? תפתח או קשר? צריך להתחיל, אבל צריך קודם כל עם אנשים שיודעים לנגן. זה הרמב״ם כותב, כן? אחד מתנאי הנבואה זה שיהיו כלי נגינה. טוף ונבל וכינור. וזה אתה טוב? יאללה, תנגן. כן, בבקשה.
יש שתי שאלות. הראשונה, התשובה הגדולה.
אבל תראה, כדי לפתוח בית ספר לנבואה, יש איזה בעיה. צריך שראש בית הספר יהיה בעצמו נביא. אז זה... כדי לעמוד בראש בית ספר לנבואה, אתה צריך נביא. לך תמצא. זאת אומרת, יש פה, איך לומר, מעגל קסמים.
אולי יש אותו בזה שמתחילים.
כן, לא קשה.
תלמידים אשרו על
ה... אה?
שאלה בקשר, התשובה הגדולה, הגודל של התשובה זה משהו כמותי שמתפשט על הרבה מהאוכלוסייה?
לא, גדולה זה לא כמות, גדולה זה במהות. זה גדלות של תשובה. כלומר, זה תשובה שלא באה מתוך חשבון פרטי, אלא מתוך חשבון כללי.
למרות שאומר שהיא, אז לפי מה שאתה מנה, זה יכול להיות גם על פרט, התשובה הגדולה.
לא, שתחיה את האומה.
זהו, אז בגלל זה אני שואל אם הגודל זה כמותי, אמרת שזה לא דווקא כמותי, זה יותר...
לא, אני אומר, זה לא כמותי.
נכון.
זה משהו איכותי.
איכותי. אז איכותי יכול להיות גם, התשובה הגדולה האיכותית יכולה לשרות על כמה פרטים, בודדים.
זה ודאי שכל תהליך גדול, כמובן שכל תהליך גדול מתחיל מתעוררות של פרטים. כן? כמו שלמשל, כשהחליטו ליישב את ארץ ישראל, אז ברור, היו קבוצות של אנשים, פלוני ואלמוני, הם החליטו ליישב את ארץ ישראל.
אז
הם יהיו
הסטארטר של תחיית האומה?
כן, אבל זה לא מתחיל מהיחיד. זה מתגלה ביחיד תחילה, אבל התנועה היא כוללת. מגיע הזמן, כאילו.
והשאלה השנייה,
כן.
תהיה תשובה של עמד מאורך הקודש, אז זה יכול להיות שאנשים... התשובה היא נובעת בעצם מאורך הקודש. זאת אומרת, התהליך שעם ישראל עובר עכשיו, שהרבה...
בוא נראה מה שהרב קוק אומר, ואז נראה אם בכלל צריך לשאול את השאלה. הלאה. כישרון הנבואה במקורו, שהוא מתפתח במילואו, הרי הוא רוח הקודש אשר נזדבג לישראל בתחילת מטעם. ורוחך הטוב נתת להשכילם. רוח קודש זה אינו שר מבחירי האומה, כלומר תמיד יש, אין דור בלי רוח הקודש לבחירי האומה. זה הרמב"ן כותב על פי הגמרא במסכת בבא בתרא דף י', שתמיד לגדול שבאומה בדורו יש רוח הקודש. חייב להיות. מה?
רוחנית או מדינית?
אני לא הבנתי מה זה רוחנית או מדינית.
שמועים גדול האומה, מתקבלים ל...
לא, לא, האדם הגדול באומה, באותה שעה. למשל, אני יודע, בימי הרמב״ם, זה הרמב״ם או משהו כזה, כן? הרי הוא, רוח הקודש זה אינו שר מבחירי האומה, מפעם הוא בכל ישרי לב, לפי שיעור וערך מיוחד לכל אחד לפי מידתו. כן, אגרא בפירושו למשלי דלת תזיין נדמה לי כותב שיש צד של רוח הקודש בכל אחד מישראל תמיד, אבל מדרגות מדרגות כמובן. כן, מרומם ומעדן הוא את רוח גדולי דעה, חכמי לב העוסקים בתורה לשמה, גדולי הנדיבים שכל המשכת חייהם הרוחניים הוא נחל גדול של טוב וחסד, משוררים מלאי רוח מוסר וקדוש, חושבים מחשבות טובות על ישראל ועל העולם כולו. ורוח הקודש, ביסודו הכללי, גנוז הוא באוצר החיים הגדול של הנשמות העליונות, החשות את הוד רזי תורה ואת שפעת יקרת פנימיותה של העבודה האלוהית בהדרת גדולתה, המקשיבים כל קדושת החיים וזמירות פרקי שירה מן השמיים והארץ וכל אשר בהם, מימים ותהומות וכל מילואם, ונשמת כל יצור ומרגשי כל מרגיש המתעלים ומתרוממים ברוממות האחדות העליונה באושרה הגדול הנערץ והמביק. גנוז הוא רוח הקודש בנקודה הפנימית העזיזה של נשמת ישראל, חתום ותמיר הוא באוצר המהותיות הישראלית, שהקודש האנושי כולו הוא סגולתה. בגבור כוח ישראל הקדושה מתגברת, בכל מקום שפעולת ישראל חיה אור אלוהי אמת מתלהב, כלומר עולה בלהבה, מאיר ומגיח עומק חסד עליון זה, זיו ברק מתנוצץ בצחצחות עליונות בכל אופן שהוא מתגלה, אפילו בדרך טבעית פשוטה, אפילו במשאלי החיים היותר רגילים, ואפילו בשעת כלכלה וחטא. אור האלוהי איננו קווה, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. טוב, דברים מורים. כל טוב.